ערב טוב ומבורך. אז שוב, אנחנו בימים משונים, קצת קשים. בעזרת השם נקווה לבריאות שלמה ורפואה שלמה לכולם. אנחנו היום בפרק נ"ט של נצח ישראל, זה אומר שאחרי היום יש לנו עוד, בעזרת השם, 4 שבועות כדי לסיים את נצח ישראל, שזה מרגש מאוד. פרק נ"ט עוסק בברכה השלישית של בלעם. דיברנו על זה ששתי הברכות הראשונות הן בעצם עוסקות בשני הקצוות, גם בהתחלה בראשית, מראש צורים הרינו, וגם באחרי, בשלמות של ישראל. אנחנו עכשיו נמצאים בפרק שעוסק בקדושה של האמצע, של ישראל עצמה. גם שם המהר"ל מטפל באופן עמוק, עד כמה שהאמצע הוא, הוא הפנימי יותר, הוא היותר רוחני, ועד כמה עם ישראל הוא לא מוכשר לקבל כללה, לקבל כתרוג. אנחנו ראינו גם שדווקא בלעם, שהוא ההפך, הוא יכול לראות את ישראל בצורה עמוקה יותר, מכיוון שהוא הפוך מישראל, כל כך בחוץ, שהוא יכול לראות אותם בצורה שלמה ולברך. כמובן שהוא רצה לקלל, אנחנו זוכרים שהרצון הזה בא לידי ביטוי בסופו של דבר, שהברכות חזרו לכללה מלבד דבר אחד שאנחנו נעסוק בו בפרק הזה. אז נתחיל בדברי המהר"ל בעצמו, ומשם נמשיך קצת בדף שלפניכם. אומר המהר"ל, הנה אמרנו לך, כי בלק, גם בלעם, היה חושב באולי ימצא מקום אשר אפשר שתחול הכללה, והיה בוחן את ישראל בכל 3 בחינות, אם מצד התחלה שלהם, ואם מצד השלמות והסוף, ואם מצד האמצע. והוא החלק הנכבד, כמו שהתבאר, שכל נמצא יש לו עניין גדול, והוא מתייחס אל האמצעי. אז יש משהו באמצע שהוא השורש יותר, או הלב יותר של הדבר. וכבר בארנו לך, כי כל ברכה ראשונה נאמרה על ההתחלה של האומה הזאת, זה אבות. וכל ברכה שנייה נאמרה על שלמות האומה הזאת, וברכה השלישית, זאת שאנחנו עוסקים בה, היא נאמרה מצד האמצעי, החלק הנכבד יותר. ומזה תבין, כי בברכה השלישית לא נאמר כמו שנאמר בשתי ברכות הראשונות, שלא נאמר כאן שראה בלעם קצה העם. רק נאמר, ויקח בלק את בלעם ראש הפאור, הנשקף על פני הישימון, וזה מפני כי התחלה וסוף שניהם מצד מה? איזשהו כיוון, או מההתחלה או מהסוף. ולכך הראה לו קצה העם. ואילו כאן לא נאמר קצה העם, לטעם אשר אמרנו לך למעלה. והוא דבר ברור מאוד. אז זה בעצם הפתיחה, מה ההבדל שבין הברכה השלישית לבין הברכה הברכות הראשונות. וכאן נאמר, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ורוצה לומר, כי היו ישראל שוכן לשבטיו, מסודרים בסדר, בלתי מבולבלים יחד, רק מסודרים. זאת אומרת, הביטוי הזה הוא ביטוי של סידור, סידור לאומי. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים הוא ראה אותם לפי המחנות והדגלים. בדבר זה סגולת האמצעי, שהוא מסודר יותר מכל החלקים, הן ההתחלה, הן השלמות. וזה תבין, כי הקצה, במה שהוא קצה, הוא יוצא מן השיווי, לכך נקרא קצה, כי קצה זה בסוף. אבל האמצעי אין לו יציאה, רק הוא בשיווי. לכן כאשר היה בוחן את ישראל מצד הזה, יש כאן עליהם רוח הקודש נבדל. בדבר זה בארנו במקומות הרבה. דווקא בשיווי, דווקא באמצעי, אתם זוכרות אולי, שדיברנו על זה שאברהם, יצחק ויעקב, שדווקא יעקב הוא האמצע, הוא בחיר האבות, הוא הנבחר שבאבות, מכיוון שהוא אמצעי, אברהם צד ימין, יצחק צד שמאל, יעקב באמצע, בתפארת. אז נקרא שוב, בדבר זה בארנו במקומות הרבה כאמצעי ראוי, שהוא נבדל מן הגשם, שהגשם, הגשמיות, הוא שיש לו רחקים, ומפני כך, הקצה שיש לו רוחק מסוגל לגשם, אשר הוא בעל רוחק. קצה הוא יותר חומרי נקרא לזה.
אבל האמצעי שאין לו הוכחה, כשהרי הוא עומד באמצע, ולפיכך האמצעי מיוחד שהוא נבדל ביותר. כמו שתמצא פעמים הרבה, וזה החיבור. אפשר גם מכאן, אנחנו תכף נראה את המדרש, שאפשר דרכו להבין יותר, שלכך בית המקדש, שהוא אוהל קדושה, הוא באמצע העולם. כמו שהחליטו רבותינו זכרו לברכה, המאמר בספרי, בפרשת בעלותך, מכאן שהאמצעי משובח, הנר האמצעי. כמו שערכנו בזה למעלה מאוד. אז אם אפשר, בבקשה בדף, שעכשיו לפניכם, מקום מספר אחת הוא הדרש תנחומה, שאפשר דרכו לראות המחשה של היסוד של המערל. אז הוא אומר כך, כשם שהטבור הזה נתון באמצע האיש, חבל הטבור זה המקום שממנו האדם צומח, שהוא בר, הוא דווקא נמצא באמצע. זה אפשר למדוד ולראות פחות או יותר שהטבור הוא באמצע הגוף. כך ארץ ישראל נתונה באמצע העולם, שנאמר, יושבה על טבור הארץ. וממנה משתותו של העולם יוצא, שנאמר, מזמור לאסף אל אלוקים השם, דיבר ויקרא ארץ מניים, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. אז יש, בהמשך, אחרי שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא מופיע דווקא מציון. משם הוא מופיע בעולם. ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם. וירושלים באמצעיתה של ארץ ישראל, ובית המקדש באמצע ירושלים, והאכל באמצע בית המקדש, והארון באמצע האכל, ואבן שתייה לפני הארון, שממנה נשתת העולם. אנחנו בטח מבינים שכאן כמובן שהאמצע הוא לא אמצע חשבוני, כי הרי האכל הוא לא באמצע בית המקדש מבחינה חשבונית, הוא הרי נמצא בקצה, כן, האכל. והארון כמובן שהוא באמצע האכל מצד מסוים, הוא לא באמצע האכל, באמצע החדר, כאילו, באמצע קודש הקודשי. אז אמצע כנראה כאן זה המקום שהוא הוא הנקודת שיווי משקל. כן, אפשר גם להוסיף ולומר שזה לא רק בארצות או במקומות, אלא גם אנחנו יודעים שהרמב״ם כשהוא מדבר על הנפש של האדם, שנפש האדם אחת, אז הוא מדבר על שביל הזהב דרך האמצעי, שהוא הנקודה שהיא דומה לקדוש ברוך הוא, שבה האדם דומה לקדוש ברוך הוא, מכיוון שהאמצע הוא מייצג איזו נקודה שהיא חולשת על כל הקצוות גם יחד. אז, אז גם שם, דרך האמצע, היא לא חשבונית, אלא היא נקודת, נקרא לזה נקודת שליטה, שאפשר ממנה להגיע לכל קצה שבקצוות של המידות. אז זה בעצם מה שהמדרש אומר, שהאמצע הוא, זה כאילו תופעה שהיא תופעה כללית, שהאמצע משם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. האם עד לכאן יש שאלות? מצוין, אז אנחנו ממשיכים. אז אומר המהר"ל בספר אצלנו, אז אומר המהר"ל, ולפיכך הבחינה שיש לי ישראל מצד ההתחלה, והבחינה שהיא מצד שלמות, מפני שהם קצוות, אין מצד זה הקדושה הנבדלת, כמו שהוא הבחינה מצד האמצעי. לפיכך, כאן כתיב, וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. כי בבחינה הזאת, טוב בעיני השם לברך את ישראל, כי שם ציווה את הברכה חיים על העולם, או עד העולם צריך להיות. ושם ברכת יעקב, שהוא השלישי באבות, ברכה שהיא בלי מיצרים. זאת אומרת, יש משהו אצל יעקב שהוא ברכה שלמה. בהמשך כתוב שם כמובן, בחומש, אני נביא את הספר במדבר, שזה יותר קל. בפסוקים הבאים, אחרי שבלק בלעם מבין שטוב בעיני השם לברך את ישראל, אז הוא אומר ככה, וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחלים, ויש אלא מדבר פניו, וישא בעילם את עיניו, והיה את ישראל, שוכן ישבטיו, ותהיה עליו רוח השם, ואז מתחיל בעצם הברכה. אז אומר המהר"ל, מה זה הלך פעם בפעם, כפעם, לקראת נחשים, פירוש. זאת אומרת, יש משהו בניחוש, שהוא יכול אולי למצוא מקום לקלל את ישראל, וכאשר ראה כי לא היה יכול לפעול דבר זה מצד כוח הניחוש, התחיל לומר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. כל הדברים האלה, כמו שאמרנו למעלה, על קדושתן של ישראל ועל פרישותם. הוא בעצם כאן מדבר על הסידור המשפחתי של האוהלים, אנחנו מכירים את זה, שהוא ראה שהאוהלים פתוחים בפתחים שלא מכוונים זה כנגד זה, כדי שבאמת כל אחד יהיה לו צניעות. אז אומר המהר"ל עוד קטע קצר, הוא בפרק חזקת הבתים, שנו רבותינו, לא יפתח אדם לחצר השותפים פתח נגד פתח. מנין המילה? איך יודעים שאסור לפתוח לחצר משותפת של בניין, שתי דלתות שהם אחד מול השני? דמר קרב, וישא בלעם את עיניו היער, מה ראה? שהם פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. אמר, ראויים אלו שפשרי שכינה עליהם, עד כאן. הנה בערו הכתוב הזה שאמר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, על קדושת ישראל וצניעותם. כי האוהל שם הצניעות, ולכך אמר שראוי שתשרה שכינה עליהם. אז הוא ראה את הנקודה שבה, שעליה הוא משבח, זה בעצם על השכינה. נמשיך במערה, זה בסדר?
לא הבנתי את המשפט האחרון.
המשפט האחרון, שמה שבעצם בלעם רואה, הוא רואה את האוהלים שאין פתחיהם מכוונים פתח כנגד פתח, הוא אומר, או, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. יש אוהל ויש משכן. אז כיוון שהאוהל הוא צנוע, אז הוא ראוי להשראת שכינה. זה בעצם היחס שבין אוהל לבין משכן. כשהאוהל צנוע, אז שורה שכינה. זה בעצם מה שאומר המערה, שאם ככה, אם יש לכם צניעות, אז ראוי שתשרה שכינה עליהם. את זה אפילו בלעם אומר. לכן הוא אומר, אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. אז כדי קצת להרחיב את הנקודה הזאת, כמו ששאלת, נראה בדף את מקום מספר 2, בסידור עולת ראייה. שם הרב מסביר, על ההבדל שבין אוהל ומשכן. האוהל והמשכן הם שני השמות של בית הדירה, העלול להיות מוכן למסעות, שמרשמים בתוכן הרוחני העליון את העליות הנחשפות. זאת אומרת, יש כנראה לבית דירה שאיתו אנחנו זזים ונוסעים בעולם, יש שני שמות. עכשיו הרב מסביר פירוט. האוהל מסמן את היסוד המטלטל, את הציוויון של ההכנה אשר לתנועה, שכוונתה היא תמיד השתנות ועלייה לצד העושר העליון, לקראת הזיו של מעלה. זה האוהל, משהו שהוא הרי, אנחנו רוצים להתקדם. והמשכן מסמן, אם גם בצורה מחוברת באיזה אופן להכנה של נסיעה, כי את המשכן הרי מפרקים וכו', אבל דווקא את היסוד המנוחתי, שיש בין מסע למסע, משכן זה משורש לשכון, משורש שכונה. יציבות. האוהל הוא עניינו הפירוק. המשכן עניינו יותר יציבות. ובנפשיות, בהקשר הנפשי, היא ההרגשה המרגעת, האוצרת את ההתנועות הבלתי פוסקת, לשם היסוד של המטרה העליונה, קביעות האורה ובסיסיותה בערכה. זה הכוונה ההתבססות שלה. זאת אומרת, אז יש אוהל שהוא זז ונייע ומתקדם, ויש משכן שהוא בעצם היכולת לקבע, היכולת כאילו לבסס את האור, את הקשר אל המטרה. עכשיו אומר הרב, למה צריכים להגיד שני הדברים הללו? את הפסוק הזה שבעצם עוגד גם אוהל וגם משכן. אומר הרב, בעת ההתרוממות העליונה אשר לתפילה השלמה, צריכים להיות מופיעים לפנינו אלה שני חזיונות הקודש, בעצם מוזם ותפארתם. גם האוהל וגם המשכן. גם ההתקדמות, גם היציבות. ואנו מזכירים בזה, מה טוב הוא עליך, המביאים את תחנת ההעתקה התדירית, ובתוך ההכנה המוחלטת להתעלות הקדושה התדירית, תופסת היא את יסוד השיכון, העמדה המקומית, בכל לקראת תפארתה, משכנותיך ישראל. מסכם הרב ואומר, ויבזנן יחד שתי שאיפות הילאות אלה, בכל מילואן וטובה, שגם האוהל גם המשכן יש להם את הבסיס, את המילוי שלהם, יוצג לנו הטוב המאושר בכל חוסן יקרו, עד לכדי הבאה של השתוממות הפלא העליון, שאנו אומרים לקיבוץ הנהדר הזה, המתאים יחד מה טוב הוא. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. כמה זה טוב? שיש שתי תכונות, גם תכונה של תנועה, גם תכונה של עצירה. זה קצת מזכיר את ויסעו ויחנו. אז האוהל זה הנסיעה, והמשכן זה החנייה. אז זה טוב, זה טוב מאוד, שיש בעם ישראל גם את היסוד של האוהל, גם את היסוד של המשכן. אז זה בעצם נקודה ראשונה שקשורה לפסוק הראשון של הברכה של בלעם הרשע. האם ישנן שאלות? כן.
אני אשמח לדעת אם היה, כמו שהרב מסביר, היה יתרון בזה שהיה ארעיות במשכן, האם בבנייה של בית המקדש אז איבדנו איזה משהו, איזשהו ערך, בגלל שעברנו לבית קבע?
את אומרת, טוב, את שואלת, האם יש מעלה של המשכן על פני בית המקדש, נכון? זה בעצם השאלה.
כן.
אני חושב שכן. כי כשהיינו בתור עם סביב המשכן, המשכן היה ממש בתוך המחנה. כשעם ישראל מגיע לארץ וכל אחד מקבל נחלה בקצה אחר של הארץ, זה לא אותו דבר. כאילו כשעולים לרגל, אז זה מרגש יותר, אבל זה גם רחוק. אנחנו גם יודעים שלצערנו הרב, כשעם ישראל, כל אחד מוצא את גפנו ואת תאנתו, משהו מתפרק במעגל הזה שנקרא כלל ישראל. כאילו קודם היינו מחנה אחד, זה היה ברור לגמרי שכולם קשורים לכולם, שכולם ניזונים מכולם וכולם מזינים את כולם. יש משהו דווקא במשכן, בגלל שהוא נייד, בגלל שכולם ניידים, שהוא הרבה יותר צפוף, הרבה יותר צמוד עם השבטים. יש משהו במקום הקבוע, שזה באיזשהו אופן יכול ליצור גם תחושה של ניכור. אנחנו יודעים שבסופו של דבר, גם מלכות ישראל התפרקה לצערנו, וגם בית המקדש לא בהכרח היה מרכז האומה. היו תקופות שזה היה קשה, שסגרו את, 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 את הדרכים, ירובעם סגר את הכבישים. יש משהו במקום הזה, הנייד, שהוא יותר חי, כאילו. כמובן שיש גם יתרון בלהגיע לירושלים, זה פשוט.
אבל נגיד, יש איזושהי דרך באמת להתגבר על זה, אפילו שיש משכן קבע, כי אפילו מרגישים את זה היום, כאילו שמדינת ישראל יותר מרגישה קבועה, אז הניכור הזה כן מגיע. זה אפשר לראות את זה היום בצורה מסוימת. אז נגיד בבית המקדש השלישי, זה אמור להיות שם איזשהו שלמות מסוימת, אז איך התגברו על החוסר הזה בתכונה הזאת של הלכידות?
זו שאלה מעניינת, שאלה ממש, ממש טובה. את אומרת, איך מצליחים כאילו לשמור, אני אולי אקצין את זה, איך שומרים על האוהל, גם כשאדם מגיע למקום הקבוע, לבית. שאלה מעניינת וטובה. אני לא יודע. צריך לחשוב על זה, איך באמת מונעים את ה... כמו שאת אומרת, יש איזה מין סכנה של כאילו כמו הסתאבות, כמו מים עומדים. שהיא דווקא באמת הרבה יותר, כאילו, סכנה שהרבה יותר מוחשית כשמגיעים דווקא למקום קבוע. כי אפילו המשכן, את אומרת, יש בו יסוד של תנועה. אני צריך לחשוב על זה, גם כאילו כולנו לחשוב על זה.
אוקיי, תודה.
יישר כוח. אז אנחנו ממשיכים. עכשיו אומרת הגמרא, איך זה עבד. כן, ההמשך הרי, אני רק אקרא את המשך הברכה של בלעם, כנחלים איתיו כגנות עלי נהר, כאהלים נתה השם כארזים עלי מים, איזל מים מדליו וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו. אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, יאכל גויים צרה ועצמותיהם יגרם מחיצה ומחץ, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, מברכך ברוך ועורך ארור. עד לכאן זה הברכה של בלעם, הברכה השלישית. אז המהר"ל מסביר בספר את המשך הברכה, ועוד בפרק חלק, אומר המהר"ל. אמר רבי אלעזר, מברכתו של אותו רשע, אתה יודע מה היה בליבו. דרך הברכה אתה יודע מה הוא רצה לקלל ולא הצליח. ביקש לומר, לא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. אמר, מה טוב הוא עליך יעקב. הוא רצה לומר, לא טוב, הוא רע. כן, הדבר שלא יהיה, אז הוא ברך. ביקש לומר, לא תשרה שכינה עליהם, משכנותיך ישראל, שרתה שכינה. לא תה מלכותם מושכת, לא יהיה להם הרבה זמן מלכות, כנחלים איתיו. לא יהיה להם זיתים מוחרמים, כגנות עלי נהר. לא יהיה ריחן נודף, כאהלים אשר נטע השם, אהלים זה, אהל זה בוסם. לא יהיה להם מלכים בעלי קומה, כארזים עלי מים. לא יהיה להם מלך במלך, איזל מים מדליו, זה הדלי שבעצם שופך לדלי אחר, זה עברת מסורת. לא תהה מלכותן שולטת באומות, וזרעו במים רבים. לא תהה מלכותן עזה, וירום מאגג מלכו. לא תהה אימה למלכותו ותנשא מלכותו. אז זה 10 ברכות, כמו שנראה תכף, שרצו, הוא רצה לקלל ויצא לו ברכה. אמר רבי אבא, זה בהמשך דברי הגמרא, וכולם חזרו לקללה. בסוף, כל הברכות האלה, הם בסוף חזרו כמו שהוא התכוון. חוץ מבתי כנסת ובתי מדרשות, שנאמר, ויהפוך השם לך את הכללה לברכה, ולא כללות לברכות. רק כללה אחת הוא הפך לברכה, באופן מתמיד, ארוך טווח, זה רק הברכה של בתי כנסת ובתי מדרש, שהיא נשארה. כל השאר, המלכות וכולי, הכל בעצם חזר לכללה לצערנו הרב. זה בעצם דברי הגמרא, ועכשיו המהר"ל מתחיל לפרק את ה-10 ברכות האלה שברך אותם בלעם. הנה תמצא בכאן, 10 ברכות זו אחר זו, כנגד ברכת יעקב, שהם גם כן 10. וכל אלו, 10 ברכות, הם כולם מצד קדושת ישראל. ומדרגה נבדלת שיש בישראל, שיש בישראל, והקדושה ראוי למספר יהוד, 10. וכך יש כאן 10 קדושות. אז כיוון, יש איזה מעלה מיוחד ב-10, שזה מספר כולל, ולכן יש 10 ברכות על 10 מדרגות של קדושה. עכשיו הוא מתחיל לפרט. ואמר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, שיש בישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות, אשר הם מקדש מעט. וכאילו אמר, מה טוב הוא קדושתך יעקב, הוא עליך, זה כמו קדושה. כי האוהל והמשכנות הוא מוכן לקדושה. וכן מה שאמרו, לא תהה מלכותן נמשכת, המלכות אשר הוא נמשך, הוא מלכות קדושה, כמו מלכות דוד, שהיה מלכותו נמשכת. וכן מה שאמר, שלא יהיה להם זיתים מוחרמים, אין בכל האילנות שהם צריכים לקדושת ישראל, כמו זיתים למנחות. מוחרמים לנסחים, אין דברים כאלה. זאת אומרת, כיוון שהם הכי צריכים אותם בשביל הקורבנות, לכן הוא ברך את זה. מפני זה ישראל שצריכים להם אלו דברים, לקדושתם, אמר שאל יהיה להם זיתים מוחרמים, כך הוא רצה. אף אלו דברים שהם שייכים אל הקדושה. כל כך יהיו רחוקים מן הקדושה. וכן מה שאמר לו יהיה רחו נודף, רצה לומר שלא יהיה בעלי שם טוב. כי זהו גם כן מעלה קדושה, שיהיה להם ריח לאותם, לאותו עם, יהיה להם השפעה, כאילו, רחבה יותר. וכן מה שאמר לו, יהיה להם בעלי קומה, רצה לומר מלך, שאין לו יראה מאחר. כי זה עניין שהולך בקומה, שאין לו יראה. וזה מורה על חשיבותם, שאין להם יראה מאחר. וכן הכתיב, הולך אתכם קוממיות, זה קומה זקופה, שלא יהיה להם יראה מאחר. אז הוא רצה וברך, בסוף שכן. וכן אמר שלא יהיה להם בן מלך, הוא מלכות יותר במדרגה כאשר הוא מלך בן מלך, כי זה משהו שהוא קבוע יותר. כי בוודאי מלך בן מלך מלכותו יותר. אז זה עוד ברכה שהוא אמר בעל כורחו. ברכה נוספת שהוא אמר, וכן המלכות שהיא שולטת בשאר אומות, הוא מלכות עוד יותר במדרגה, שיש השפעה בינלאומית. וכן התוקף אשר יש למלכות, והאימה שיש למלכות, כל הדברים האלו, הוא מעלת המלכות בתוקפו. וכל עוד שהמלכות יותר בתוקף, היא מלכות יותר מאוד. כמו שהתבהר. וגם לפי זה, מה טוב הוא עליך יעקב, נאמר על מעלת ישראל, שיש להם מדרגה עליונה. לכך דרשו כתוב זה על בתי כנסיות ובתי מדרשות, שדבר זה קדושת ישראל שהם מקדש מעט. אז עד לכאן בעצם, המהר"ל מסביר כמה שבלעם ניסה לפגוע כאילו בליבה של עם ישראל, זה כבר לא בצבות, זה כבר בלב, וכמה הכללה הפכה לברכה, כמה זה הפך להיות ברכה. האם ישנם שאלות בכבוד?
יש לי שאלה, שתיים בעצם.
כן.
מה שהוא אומר פה, שזה כנגד ברכת יעקב, הכוונה שהברכות שיעקב התברך בהן.
נכון.
אוקיי. ואם אמרנו שגם שהברכות הן מצד אחד מהות, ומצד שני גם באמת כאילו מוסיפות שפע, אז הברכות האלה שאחר כך הולכות, כאילו נעלמות מאיתנו, אז מה זה אומר לגבי זה?
נכון, כנראה שהכוונה שלו, שאומנם הוא בערך אותנו בעשר ברכות, אבל חלקם הפכו, זאת אומרת, התהפכו בחזרה לכללה, שזה לא משהו שהוא מתמיד, כאילו, יש לו עליות וירידות, זאת אומרת, עדיין, זה שהוא ברך, זה עדיין נוגע, זה עדיין גורם לטווח הארוך, אבל בינתיים, בהווה, לא רואים את זה כברכה. מלבד בתי כנסת ובתי מדרש, שאין להם את הסכנה שזה יתהפך לכללה, גם לא באופן זמני. זאת אומרת, גם אותם ברכות שיתהפכו לכללות, זה שזה יתחיל כברכה, זה אומר שבסופו של דבר זה יחזור להיות כזה. רק בינתיים, בשלב ביניים, זה יכול גם להיעלם. יש ברכה אחת שהיא לא יכולה להיעלם גם לא בשלב הביניים.
וזה תלוי במשהו? כאילו,
במה
זה תלוי בשביל?
כנראה שבהקשר הזה לא, שיש פה הבטחה, כמובן שזה הבטחת השם. אבל כאילו גם כאשר אנחנו במקום קשה, שכל שאר הדברים הם נסתרים מאיתנו, אבל הקטע, העניין שבתורה הוא משהו שאין לו, שהוא יציב מאוד. השיעור הזה של התורה הוא שיעור מאוד יציב. יש שזה גם פסוקים, גם מאמרי חז"ל. כתוב, כי לא תשכח מפי זרעו. כן, שזה איזושהי הבטחה. גם כתוב, אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. שהדבר האחרון שנשאר, שהוא יציב לגמרי, גם בתוך עולם כאילו מאוד סוער וקשה ומעורבב ומבולבל, בתוך הדבר הזה יש דבר אחד שאין לנו, סכנה כביחס אליו, הוא תמיד יישאר, זה התורה. בתי כנסת ובתי מדרש הם לעולם נשארים.
תודה רבה.
בשמחה. אז בואו נמשיך קצת במערל. ובמדרש, כל אמר השם, הנני שב שבות עולה יעקב. אז גם שם מדובר על אוהל. לפי שנאמר ויעקב, איש תם יושב באוהלים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, התחלת באוהלים? חייך כשאשוב לירושלים, בזכותך אני חוזר. אני חוזר לאוהל בזכותך, אתה איש האוהלים. אמר רב שמואל בן נחמני, כה אמר השם, הנני שב שבות אוהלי יעקב, אוהלי אברהם ויצחק, אין כתיב כאן, אלא אוהלי יעקב, ומשכנותיו רחם, אומר, מה טוב אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל עד כאן. מה בדיוק הנקודה? למה דווקא יעקב הוא איש האוהלים? שואל המהר"ל, ומה העניין זה? בשביל שהתחיל יעקב באוהלים, כשישוב לירושלים, ישוב בזכות יעקב? אבל פירוש זה, כי יעקב היה לו מדרגה העליונה הפנימית הנסתרת. לכך כתיב יעקב יושב אוהלים, אשר האוהל עשוי להיות שם בפנים. יש משהו באוהל שהוא פנימי, כמו שראינו קודם על, על הצניעות. ולכך אמר כי בזכותך שוב לירושלים ולהיות שכינת כבודי במקדש בפנים, ואבן זה. נדבר לך כתוב שאמר מה טוב הוא עליך יעקב וגומר. זאת אומרת, העניין של הברכה של יעקב זה, או האוהל, זה בזכות שיש באוהל מידה של צניעות, של הסתרה, של הנה באוהל, מה שכתוב על, שרה, שהאוהל הוא מבטא, חוץ ממקום מגורים נייד, הוא גם מבטא צניעות, שאדם מכסה את עצמו, מסתיר את עצמו, אז בזכות זה, עם ישראל יגאל. אז זה בעצם הנקודה הראשונה, זה המטוב הוא עליך יעקב, שבזכות זה תהיה גם שכינה, גם לעתיד לבוא, בזכות האוהל, בזכות הצניעות של ישראל, יהיה גם השראת שכינה. ממשיך המהר"ל ואומר, בפסוק הבא אמרנו שכתוב, כנחלים ניטאיו, כגנות עלי נהר, כעלים נטע השם, כארזים עלי מים, איזל מים מדליו וזרעו במים רבים. עכשיו אנחנו עוסקים בפירוש של הפסוק הזה. ואמר איזל מים מדליו, כי ההזלה הוא יוצא מדבר אחר. רצה לומר, כי יקבלו שפע מתוך שפע. זאת אומרת, ההזלה של מים מתוך הדלי, היא כאילו שפע כפול. וזהו שפע עליון, ולפיכך במדרש דרשו אותו על שיהיה להם מלך בן מלך, שזה פעמיים. ודבר זה הוא שפע מתוך שפע. אז עד לכאן זה כותרת, עכשיו עוסקים במה, איך זה יבוא ידי ביטוי. ובגמרא מסכת נדרים, אמרינן שלחו מטעם, שלחו משם, הכוונה מארץ בבל, יזהרו בבני עניים, סליחה, מארץ ישראל, זה נקרא מטעם. משם. יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. שאמר, יזל מים מדליו. אז דליו כאן זה פירוש אחר, זה לא כמו דלי, אלא זה כמו הדלים, דל. אז המים נוזלים דווקא מהדלים שלהם. מפני מה תלמידי חכמים, אין מצוי לעשות מהם תלמידי חכמים. למה, אומרת הגמרא, לא מצוי שבן של תלמיד חכם, בן של רב, הוא גם יוצא בעצמו תלמיד חכם. לצערנו הרב, אנחנו יודעים שזה לא כך מצוי. שלא יאמרו תורה ירושה לנו, כדי שלא יהיה מצב שחושבים שיש משפחה עם דם כחול, שהתורה עוברת בירושה. אז כדי שזה לא יקרה, לכן לא מצוי שתמיד חכם, יש לו בנים תמיד חכמים. רב שישה אמר, כדי שלא יתגדרו על הציבור, שלא יהיה מצב של גאווה, שיש כאילו איזה מפלגה כזה, כאילו קליקה. מר זוטרא אמר, מפני שהם מגדרים על הציבור. זה עונש על זה שהם עושים את זה. הם כן מנסים להתגדר על הציבור. רב אשי אמר, משום דקרי לאנשי, לאינשי חמרי. הם קוראים לאנשים חמורים. הם מנעים. לכן לא מצאו. עד כאן. אומר המהר"ל, הנה בערו מה שאמר איזל מים מדליו, נאמר על השפע העליון. הוא התלמידי חכמים. שיוצא מישראל, זה כאילו המים הכי גבוהים. ואמר מדליו, רמז, על שהשפע העליון יותר יש להכנה שיצא אל הפועל על ידי עניים, אשר אין להם העושר, שהוא מדרגת עולם הזה. זה שזה נוזל מהדלים, יש בזה איזשהו כאילו עיקרון כלל, שהמים נוזלים דווקא, מאנשים דלים, מעניים. אז למה דווקא אותם עניים? ואמר מדליו, רמז על שהשפע העליון יותר יש לך שצא אל הפועל על ידי עניים, אשר אין להם העושר, שהוא מדרגת עולם הזה. כדי שיהיה אפשר להוציא מים, אז צריכים דווקא אנשים שהם כאילו מסולקים מהעולם הזה. וכאשר מסולק מן מדרגת עולם הזה, ראוי שיצא על ידו לעולם התורה השכלית. אף כי אם יש לאדם עולם הזה, אפשר שיקנה גם כן עולם הנבדל, וזוכה לשתי שולחנות. יש מצב כזה שאדם הוא גם וגם, אבל אין יוצא לפועל השכל האלוקי רק על מי שאין לו חלק בעולם הזה. והעשיר יש לו עולם הזה הגשמי, והעני אין לו עולם הזה הגשמי. ולכך הוא בפרט מוכן לצאת ממנו תלמידי חכמים שהוא שכלי. זאת אומרת, יש משהו, אולי זה לא לגמרי, אבל כדי להעביר תורה צריכים קצת לצאת מהעולם הזה. זה קשור לדברי הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, שאדם לא יכול לקנות תורה ביחד עם רצון ליהנות בעולם, בחיים. הוא צריך לוותר, הוא צריך להקריב, לפחות מנטלית, להיות מוכן לוותר על הנוחות החומרית, כדי להגיע לזכות לכתרה של תורה, כדי להעביר את החוכמה. לכן ניזל מים דווקא מדליה, ודווקא בני עניים, מהם תצא תורה לישראל. תכף נראה אולי קצת מהר"ל במקום אחר. אז אולי נראה עכשיו במקום מספר 3. זה בנתיב התורה, כן.
אני אשמח לשאול על מה שקראנו עכשיו. זה קצת קשה לי, כי אני לא באמת רואה את זה במציאות.
את מה מהם את לא רואה? איזה מהם?
כל מיני דברים. נגיד, זה לא נכון, לא בהכרח נכון שזה לא מצוי שמתלמידי חכמים אין בנים שהם תלמידי חכמים. זה מאוד נפוץ שיש שושלות של תלמידי חכמים.
כן, נכון. הנקודה כאן שהייתי מצפה שזה יהיה הרבה יותר. הייתי מצפה שהאדם שגדל בבית כזה, זה ברור שהוא יהיה גדול. זה שלא כולם גדולים, זה פה החידוש. זאת אומרת, זה שזה לא דבר כל כך מצוי, אלא רק מצוי בערך, בחצי, זה פה ההפתעה בעצם. כדי שלא יהיה מצב שמישהו חושב שהתורה היא רק עבור מי שגדל בבית כזה. כאילו, העובדה שלא כולם כאלה, זה כאילו ההפתעה כאן.
וזה גם קצת קשה, כאילו, לקבל את המציאות הזאת שתלמידי חכמים, כאילו, לפי מה שמתואר פה, שיש איזשהו גאווה והתנשאות, וזה, אפשר לראות את זה גם קורה. כאילו, זה משהו שהוא ממש מעורר אצל תמיה. כאילו, כשמרגישים את זה לפעמים במציאות, וגם כשזה מדובר ככה כמשהו שזה מובן מאליו. למה זה מובן מאליו שיש מצב שתלמיד חכם הוא, יש בו את הצד, את הסכנה הזאת של הגאווה, של ההתנסות? כאילו, זה צריך להיות משהו שהוא אנטיתזה לתלמיד חכם.
כן, כן. אז א', ודאי שמדובר כאן על דבר שהוא מגונה. זה, אין פה הצדקה נקודה הזאת. ודאי שזה דבר שאנחנו מגנים אותו. זה פשוט, ברור.
כאן מגנים אותו, אבל לא בכל מקום מגנים את זה.
נכון, אבל הכוונה כאן לפחות, ברור שזה לא דבר שהוא לגיטימציה, אלא הפוך, מדובר פה על משהו שהוא לא לגיטימי. כן? את אומרת, אבל איך זה נוצר, מאיפה זה מגיע? אפשר לומר שזה מגיע ממקום שבאיזשהו אופן יש תחושה שכאילו אנחנו, מה שנקרא, אנשי שלומנו, אנש. לנו יש, אנחנו האומה, אנחנו המושלמים והמעולים שבאומה. זה הרבה קורה לצערנו הרב, כשאדם נמצא באמת כאילו, אולי באופן חברתי זה גם קורה בציבורים אחרים, נניח, אומר סתם, לא שחלילה צריכים לחשוב ככה, אבל נניח אנשים שהקימו את המדינה בקיבוצים, במפאי, מרגישים שזה שלהם, שאנחנו ייבשנו כאן ביצות וזה של אבא שלי. אז יש משהו בתלמידי חכמים, שהם מרגישים לפעמים, לצערנו הרב, מרגישים שהם נמצאים מעל אנשים שאנשי מעשה, אנשים אחרים, ושעוסקים בחומר. וכיוון שכך, אז באמת, תופעה כזו גורמת שהילד הוא לא תמיד חכם. כוונה שהמצב כזה שבו האדם מרגיש אפילו התנסות וגאווה, גורם שהוא לא יוכל להעביר את זה הלאה, כי הילד מסתייג מזה כביכול. לא יודע אם זה רק פסיכולוגית או שגם סגולית, אבל יש משהו שכאילו אתה לא יכול להעביר הלאה, דבר שמצטייר כאילו כהתנסות או כזלזול. בסוף, 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 אנשים לא אוהבים את ה... גם לא הבן שלך לא אוהב את זה. הלוואי שהם יכולים להינצא מזה לגמרי. אני חושב שהמצב היום שיש חברה שאחוז ניכר מנך הוא לא שבר תורה ומצוות, זה קצת משנה את המאזן, כאילו. כי בעולם שבו כולם שמרו את תורה ומצוות, מי שלא תמיד חכם, זה כאילו מרגיש באמת מסכן. כאילו, לא פרייר, אבל מרגיש באמת סובט. ושם צריכים הרבה זהירות, זהירות רבה מאוד, שלא יהיה מצב שאדם תמיד חכם, הוא מזלזל במי שלא זכה להיות תמיד חכם.
אבל הרב, זה קצת כאילו גם פוגע בכבוד של, כאילו, באיך אני מסתכלת, זה קצת פוגע בכבוד של תלמידי חכמים. כאילו, באיך שאני מסתכלת על תלמיד חכם, זה קשה לי כאילו יותר לכבד את זה, כשאני מרגישה את הזלזול הזה. כאילו, או שאני חושדת בזלזול הזה.
נכון.
וזה...
זה בלי לגמרי, אני חושב שבאמת זה דבר פסול, שאסור שהוא יקרה.
נכון, אבל...
הנקודה כאן היא לא אם יש היתר כזה.
מהצד של... לא של התלמידי החכמים, מהצד, נגיד, שלי, איך אני יכולה באמת לכבד את העולם הזה, אם יש כל כך הרבה מעורבות של... של תחושות כאלה.
אולי
ולהמשיך להיות אמיתי, לא רק כאילו כבוד עיוור.
נכון, כאן נראה לי מציירים את הסכנה שבדבר. כאילו לא קובעים עובדה, אלא מציינים פה שיש פה סכנה. אם אתה רוצה, שהתורה, שאתה תהיה צינור לעברת התורה, לבן שלך, לתלמידים שלך, דע לך מזה צריך להיזהר. וקצת מזכיר, הרי בסוף בית שני היה משבר מאוד גדול בין כאילו כי... מראה שעוסקת שאסור לאדם להשיא ביתו לבת עם הארץ וכל מיני דברים כאלה, לבן עם הארץ, לעם הארץ, ובסוף רבי עקיבא אומר, כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מי ייתן את היית חכם ונשכנו כחמור. הוא לא אומר את זה רק כדי להמחיש את השנאה. הוא אומר את זה כי הוא מוכיח את החכמים, איך אתם לא מתביישים, כאילו להיות, להגיד דבר כזה על עמי הארץ, אני בתור עם הארץ, שנאתי אתכם. אז כנראה שהנקודה הזאת היא נקודה שדורשת תיקון. היא לא הכרחית. והיא לא כוללת, היא לא משהו מקיף. אבל בוודאי שיש לדבר הזה, יש סכנה שאדם ירגיש כך.
סליחה שאני לא משחררת, אני פשוט רוצה ונגיד בחינוך לכבוד התלמידי חכמים. איך כאילו מאזנים את המקום הזה שבו, הצד, לא הצד של התלמידי חכמים, הצד במערכות של עם הארץ, איך מחנכים כאילו אנשים לכבד תלמידי חכמים כשיש את המציאות הזאת לפעמים, בלי שהמציאות הזאת שלפעמים קיימת של תלמיד חכם שהוא יכול להיות שהוא מזלזל גם אם זה לא נפוץ, כאילו איך זה לא גורם כאילו לסלידה כי זה קיים המציאות הזאת. המציאות שאנשים נרתעים מתלמידי חכמים, מרבנים. איך אפשר לתקן את זה כשיש את המציאות הזאת?
כן. בדעתי אני חושב שזה בדיוק הנקודה שלשמה המהר"ל אומרת מה שהוא אומר. שהברכה של בלעם אומרת, תדע לך, היזהרו בבני עניים. שמהם תצא תורה, זה לא סתם, זה הדרכה כדי כאילו לעקור את את הנגיף הזה, שאומר אנחנו והם. תדעו לכם שהתורה תצא דווקא מבני עניים ולא מבני תלמיד החכמים.
אוקיי, תודה.
שמחה. אז באמת, רק ממש ככה, בקיצור, נראה את הנתיבות עולם. אז הוא מסביר קצת יותר את הנקודה הזאת, אולי זה גם כן קצת יאיר את עינינו. ואשר יותר ראוי לתורה הם בני עניים, כדי להתאפר אלו נדרים, שלחו מטעם, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה לישראל, שנאמר, איזל מים מדליו, מדלים שבהם תצא תורה. עכשיו הוא מסביר יותר. ובאור דברים אלו, מה שאמר תחילה, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה לישראל, כי העני יותר מוכן שיהיה לו זרע תמידי חכמים. וכאשר גם דבר זה איננו רואות, אומר המערה, אני לא רק יודעת בסברה, אני גם רואה. למה? כי העשיר, מצד שהוא בא לעולם הזה, אינו מוכן לקבל הזרע שהוא מוכן אל התורה השכלית. קשה לו יותר. רק העני, בגלל שהוא משולל מן העולם הזה ואינו חלק בעולם הגשמי, הוא מוכן שיצא ממנו הזרע שיהיה תלמיד חכם. עכשיו יש פה הוכחה מעניינת. וזה תבין, כי אין הכהן רשאי לכנוס לפני ולפנים, ביום הכיפורים, כי אם בבגדי לבן, לא בבגדי זהב, אסור לו. למה? כי בית קודש הקודשים, לקדושתו, הוא מסולק מן עולם הזה הגשמי לגמרי. ולכך לא היה רשאי לכנוס לבית קודש הקודשים, כי אם בבגדי לבן, זאת אומרת, כאילו המקום הזה הוא אמור להיות מסולק מעולם הזה, זהב פה לא ייכנס. לכן צריכים בגדי לבן ולא בגדי זהב, בגדי זהב הרי זה הרבה יותר מכובד. למה דווקא בגדי לבן? כי צריכים, כאילו, כדי להגיע למקום העמוק הזה, צריכים להיפטר, להיגמל, כאילו, מהשייכות לעולם הזה. לכך העני, שאין לו חלק בעולם הזה, ראוי שיהיה לו הזרע שהוא מוכן לתורה, לא העשיר. זה אחד. וגם העני, הסבר שני, בשביל שאין לו גדולה וחשיבות, יש לו מידת הפשיטות, כמו שהוא לשון עני, שהוא לשון הכנעה וענבה, עני זה משוש ענבה, ועני, הכל לשון אחד, ואין ראוי אל התורה רק מידת הפשיטות, כמו שביארנו בכמה מקומות, אז העני הוא גם מסולק מעולם הזה, והוא גם בענבה, לכן הוא מתאים לתורה, אז זה נקרא מדליו, איזל מים מדליו. עוד קצת, כי אנחנו כבר מתאמים לקראת 9:45.
הרב, שאלה שאלה?
בטח, בוודאי.
לא הבנתי למה בני עניים מוצג כההפך של תלמידי חכמים, או שזו לא הקבלה. זאת אומרת, להגיד, תיזהרו מבני עניים, כי למה שיהיה לנו אהבה אמינה בכלל, להגיד שהעשירים קשורים לתורה יותר מעניים?
כן, אז זה לא ההפך. העני הוא כאילו, אני הייתי יכול להבין שהעני עסוק בהשגת האוכל שלו, הוא עסוק בהישרדות, ולכן הוא פחות קשור לתורה שהיא באה מתוך נחת רוח, ומתוך שלווה וכל זה. ומה שאנחנו בעצם לומדים כאן, שזה דווקא בני עניים, יש להם איזה מעלה שאין באדם שהוא עשיר. אני הייתי חושב שהעשיר יש לו יותר פנאי לחשוב, להגות בדברים עמוקים, העני הוא עסוק באיזה מין מרדף, כאילו אחרי היום-יום שלו. אנחנו אומרים כאן שהנזילה של המים היא דווקא מהדלים, מאלה שהם, או שהם לא בעולם הזה, הם לא עסוקים בעולם הזה, כנראה שהעשיר מרוב העושר שיש לו, אז הוא שקוע בתוך העולם הזה, או שעני זה משורש ענווה, שזה חידוש של המערה נראה לי.
אז זה בעצם אמירה נפרדת מהאמירה של הבנים של תלמידי חכמים.
נכון, נכון, בדיוק. יש פה שני דברים, נכון.
תודה.
גם מה שהייתי מצפה לא קורה, וגם מה שלא הייתי מצפה קורה.
תודה.
נכון. אז בואו נמשיך עוד קצת במערל אצלנו. ויש לך להבין גם כן, מה שאמר שלכך, אין תלמידי חכמים, מצוי שיצא מהם תלמידי חכמים. שלא יאמרו התורה ירושה לנו. שלא יהיה מצב שמישהו חושב שהתורה ירושה. פירוש, שהחוכמה נבדית מן האדם הגשמי. לכך לא שייך בו ירושה. כי אין מוריש למי שאחריו, רק דבר שהוא גשמי. זאת אומרת, הירושה פועלת בכסף. כמו האדם עצמו שהוא גשמי. לכך יש לו ייחוס וקורבה אל בנו מצד הגשמיות. כי אב מוליד הבן מצד הגשמיות, לא מצד השכלי. זאת אומרת, יש משהו בגשמיות שהוא עובר מדור לדור. אבל כיוון שהתורה היא רוחנית, היא לא עוברת מדור לדור, וגם בהמשך הוא אומר את כל העניינים האלה, שתמיד חמים מתגדרים על הציבור, ולכן זה לא שייך, הוא נבדל מהציבור, והתורה היא, היא תורה ציבורית, היא תורה כללית, לכן אם אדם נכנס לזה נישה של אנש, של אנשי שלומנו, אז הוא נבדל מהציבור, ולכן הוא לא יכול לגדל בן תלמיד חכם. וגם שהם קוראים לאנשים חמורים, כמו שאמרנו קודם, שאדם כזה שהוא, שוב, שהוא לא, הוא לא חלק מהציבור, הוא לא יכול שיצא ממנו תלמיד חכם, זה קצת מורחב במקור 4 בדף, אנחנו נדלג עליו כדי אחרי זה לראות. גם במקור מספר 5. אני קצת מדלג כדי לסיים את הפרק. אז יש בהמשך, אחרי שהוא סיים את העניין הזה, שאדם תלמיד חכם, הוא צריך שיהיה לו צירוף גמור אל הכלל. ואם לא, אז הוא לא יכול שיצא ממנו אדם תמיד חכם, אם הוא לא באמת מחובר אל הכלל. ממשיך המהר"ל אחרי שדילגנו כמה שורות טובות, אולי זה חצי עמוד, ואמר וזרעו במים רבים. זה בעצם המשך הפסוק, יזל מים מדליה וזרעו במים רבים. מה זה אומר? דבר זה נאמר על התפשטות הריבוי. זאת אומרת, לא רק שיוצאים מים מהדלים, אלא גם זה מתפשט. לכן תרגם אונקלו, שתרגם יסגה מלכה, בהתרבה מבנוה, ישלוט בימים סגיים. זאת אומרת, זה גם יהיה מלכות גדולה, והיא גם, היא תשלוט, היא תתפשט על הרבה ימים. ואלו שני דברים. איזל מים מדליו, נאמר על השפע העליון שיהיה לו. ואחר כך אמר שהתפשט השפע הזה. זה נקרא וזרעו במים רבים. והנה, יהיה לו הברכה מצד שני, סליחה, מצד שני דברים, שיהיה לו השפע, וגם יתפשט השפע הזה, וזה שאמר יזל מים מדליה וזרעו במים רבים, אז זה גם שבח באיכות וגם שבח בכמות. הפסוק הבא הוא, או המשך הפסוק יותר נכון, בירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו. אומר המהר"ל ואמר עוד, וירום מאגג מלכו, דבר זה עניין נפלא מאוד. כי אגג, זה המלך כמובן, הוא מתנגד לישראל תמיד, שהוא מזרע המלך, אשר יתבאר עניין המלך בכמה מקומות למעלה. יש הרחבה גדולה, אתם זוכרות, בנצח ישראל פרק י' על המלך. וירום מאגג, היא מעלה עליונה לישראל. ומפני שלא אמר רק וירום מאגג מלכו, ודבר זה נאמר על שאול המלך, שיהיה מתרומם על הגג בלבד. אבל ותנשא מלכותו, הוא התנשאות בתכלית. בהתחלה זה רק שאול, אבל אחר כך זה המלכות מתנשאת, זה בעצם דוד ושלמה. אז המלכות היא גובעת גם יותר מהגג וגם מתנשאת באופן כללי. פסוק הבא, אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראם לו, אומר המהר"ל, ואמר אחריו, אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו. כי מפני שהשם יתברך הוציא אותם, ממצרים יש לישראל מעלה אלוקית לגמרי, כאשר השם יתברך הוא לאלוקיהם. וזה אל מוציאו ממצרים. ולכך יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ, זה המשך הפסוק, מפני שהנבדל מחלה ואוכל את הדבר החומרי, שהוא מתנגד אליו. זאת אומרת, כשאתה נמצא מעל, אתה יכול לחלות את מה שאתה מתנגד, עד שאין מציאות לדבר החומרי אצל הנבדל. הנבדל זה הרוחני, כמו שהוא כותב במקום אחר, שהרוח היא מנצחת את החומר. היא יותר חזקה. הדבר הרוחני הנבדל הוא יותר חזק מהחומרי. ולכך אמר, אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראים לו, יאכל גויים צריו, ולא מציאו לשון זה למעלה, לא ראים שהוא אוכל. רק אמר, לא ישכב עד כי יאכל טרף, תלה בטרף בלבד. אז יש משהו קטן, פה הוא אוכל את הגויים לגמרי. וזה מורה, הטרף מורה על הגבורה והכוח למלחמה, וכמו שהתבהר למעלה. אבל כאן נדבר על עניין אחר, שהוא יאכל צריו, מצד שהנבדל הוא אוכל מתנגד שלו, הוא החומרי, עד שיהיה מבטל אותם לגמרי, ולא יהיו נמצאים. בדבר זה בערנו בחיבור בער הגולה, אצל עם הארץ אסור לאכול בשר, והוא ברור. זאת אומרת שהמעלה של ישראל, שהיא אוכלת את, 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 את הגויים לחלוטין. ועכשיו הגענו אולי לשיא של הברכה, קרא שכב כארי, זה הפסוק האחרון, וכלבי מי יקימנו, או מברכך ברוך ואורך ארור. אז עם ישראל הוא כמו אריה, הוא כמו לוי. וגם מי שמברך אותו הוא ברוך, ומי שעורר אותו הוא ארור. אז ננסה ככה, עוד קצת. ואמר קרא שכב כארי, וכלבי מי יקימנו, דבר זה מורה על חוזק שלהם במציאות, והם נשארים כמו אריה, כמו ארי ולוי, אשר ישקע בחוזק, ואין אחד מתחבר אליו להקים אותו משם. וכך ישראל לא יהיה להם שיתוף וחיבור כלל, ושהם נבדלים מכל האומות, אז זה האריה, שאף אחד לא מסוגל להתעסק איתם. והסיום של הברכה, זה מברכך ברוך ואורך ארור. אז זה מעניין, ואולי באמת אמר את זה בעל פה, כי כבר הזמן צערנו הרב מתקצר. כאילו, עם ישראל הוא חלק, כלומר, המהר"ל הוא עצם העולם. ולכן מי שמקלל את ישראל, הוא מקולל בעצמו. ומי שמברך אותם, אז הוא מבורך בעצמו, כי אין המציאות. אבל בהמשך הוא אומר, מעניין, שאצל אברהם כתוב, ואברכה מברכך, ומקללך אור, וגם ביעקב כתוב, אורך ארור ומברכך ברוך. מה שהמהר"ל מדבר שאברהם זה התחלה ויעקב זה העיקר, אבל יותר מזה, כתוב לפני כן, כתוב אצל עם ישראל, אצל יעקב, אורך הארור ומברכך ברוך, קודם כל הארור ואחרי זה הברוך. אצל בלעם זה הפוך, הוא מתחיל בברכה, מברכך ברוך ואורך הארור. למה הוא הפך? מכיוון, אומר המהר"ל, נקרא את זה אולי רק את הנקודה הזאת, ומה שהקדים בלעם, אני קצת דילגתי, אני מקווה שאתם עוקבות, ומה שהקדים בלעם הברכה לקללה, הפך יצחק שאמר, אורך ארור ומברכך ברוך. אמרו זכרונם לברכה, מפני שהרשעים מברכיהם קודמים למצעריהם. זה נקרא סוף טוב, הכל טוב. בהתחלה זה, אצל הרשע זה ברכה ואחרי זה צער, אבל הצדיקים עוררן קודמים, קודם כל ארור ואחרי זה ברוך. והפך זה הרשע. ואז בלעם רצה שזה יהיה הפוך, אבל זה לא הלך, לכן הוא אמר את זה כך. ורק נסיים ממש את הפסקה האחרונה של הפרק, והנה כל הברכה השלישית היא על ישראל, שיש להם מעלה אלוקית עליונה, וכאשר תבין תדע, כי אלו שלוש ברכות, כי מראש צורים הראינו, וכן לא הביט אף אחד ביעקב, ומטוב הוא עליך יעקב, הם נגד שלושה אבות, כי מראש צורים הראינו וכנגד אברהם, כמו שהתבהר, כי אברהם היה התחלת ישראל, והוא היה נקרא צור מחצבתם בו, או צור חוצבתם. וברכה שנייה נגד יצחק. כבר אמרנו, כי כל ברכה שנייה, על שאין ישראל נפרדים, מן השם יתברך כלל, ודבר זה בזכות יצחק. וכו'. ברכה השלישית, בהמשך הוא אומר, רגע, ומה טוב הוא עליך יעקב, משקלותיך ישראל, הוא בשביל זכות יעקב, כמו שהתבהר, דכתיב יעקב אשתם יושב אוהלים, אז בעצם זה שלוש ברכות שהן יושבות על שלוש אהבות. והסיכום, וכאמר בגמרה, שכולם נהפכו לכללה, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות, כי כל הברכות שברך בלעם, אין ברכה יותר מיוחדת לשייכת ישראל כמו ברכה זאת. מה שאמר, מה טוב הוא עליך יעקב, כמו שהתבהר, לכן רק זה נשאר. ולכך הקדים אותה בברכה השלישית, היא בעצם ההתחלה. לומר, מה טוב הולך יעקב, כי ברכה הזאת היא קרובה לישראל לגמרי, וכאשר הפך השם יתברך את הכללה לברכה, לא נהפכה הברכה שהיא שייכת לישראל לגמרי, ולא חזרה לכללה. ושאר הברכות שאינם כל כך קרובים אל ישראל חזרו לכללה עד לעתיד, אז יחזרו כולם לברכה, בעזרת השם. אז זה בעצם הסיכום, יש עוד את מקום מספר 6, שעוסק בכך שרצו לקבוע את פרשת בלק בקריאת שמה. בסוף לא קבעו אותה, אבל מה שרצו באמת לקבוע זה את הפסוק האחרון של הברכה של קרא שכב קרעי. אז אם אנחנו מסכמים, ברכה שלישית עוסקת בעצם בנצחיות של הקשר שבין ישראל לקדוש ברוך הוא, וההבנה שיש, הכל מתחיל בעצם מהאוהלים, מהאוהל שהוא לא מכוון זה כנגד זה, מהצניעות של ישראל, שהיא מאפשרת להם שהתורה היא תהיה תורה מתמידה לעולם בתוך עם ישראל. ולכן אין הדבר הזה שום חילה ביטול לאותו עניין של בית הכנסת בתי מדרש, אין לו שום ביטול, גם כששאר הכללות נהפכות, הברכות, סליחה, נהפכות חילה לכללה, עד לעתיד לבוא. יישר כוח, אנחנו נראה שם שבוע הבא, נמצאים בפרק סמך. פרק סמך עוסק, הוא בעצם מסכם את ברכות בלעם, הוא עוסק בברכה הרביעית והאחרונה, הפרק יותר קצר. אז אפשר בעזרת השם להכין אותו בקלות יותר. ואם אנחנו מבינים נכון, אנחנו היום נמצאים בסוף חודש טבת, לקראת סוף חודש שבט, אם הכל יהיה על מי מנוחות, אנחנו בעזרת השם מסיים את בשמחה ובהתרגשות את נצח ישראל. יישר כוח, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, הרב סבת שלום.